שלום לך, אנחנו בעמוד הראשון, ותראה. ותראי, זכר, נקבה, זה לא רלוונטי פה. ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, מה שקורה, הווה זה מה שקורה ברוב העולם. כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, הספר נכתב לאנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, נכון? הוא לא נכתב לכולם. כשהוא רוצה לעשות השוואה, הוא לא מדבר סתם. אולי זה אפילו אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים. שכל מהיר זה כמות שמבטאת כישרון גדול יותר. פסיכומטרי עובדים על מהירות, נכון? המהירות הזאת היא סימן ליכולת עיבוד נתונים הרבה יותר גדולה. יכולת להגיד תשובות מהר. זה סוג אחד של חשיבה. יש אנשים מאוד חכמים שעובדים לאט דווקא, מאוד מעמיקים. אבל יכולת להשתלט את הנתונים זה אנשי שכל מהיר. הפיקחים חריפים זה מעמיקים. מנהיגות, הוא מדבר אל אלה שיש להם פוטנציאל של מנהיגות, פוטנציאל של התקדמות. אלה שחולמים מכוח הכישורים שלהם לעשות דברים משמעותיים בחיים, להיות בעלי ערך. אלה האנשים שהרמח"ל היה כל כך רוצה שיתעסקו בדברים האלה, גם אלוקים רוצה. אז רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו ושקוע טבעי. מי שיש לו כישרון שכלי זה מעניין אותו, הוא לא עושה טובה. זה לא בשביל להשיג ציון גבוה, זה לא בשביל בגרות. זה דברים שנמשכים אליהם, תחומים של מותר האדם מן הבהמה. אז איפה, לאן זה לוקח? עכשיו הוא נותן פה איזה פירוט כזה, טכני. יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, מדע. אחריהם ייתנו כל עניינם לתכונם ולהנדסה. הנדסה שלהם זה לא כמו הנדסה של היום, זה בריאה וטבע, בוא נאמר שזה פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, אסטרונומיה, תכונה והנדסה זה מדעים מופשטים, זה מתמטיקה עם כל הענפים של אחרים למלאכות, מלאכות זה הנדסה כמו בימינו, בסדר? מהנדס בניין, מהנדס חשמל. ואחרים, מבעלי השכל המהיר והפיקחים החריפים, ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד תורה הקדושה. יש פה שלושה סוגים. פלפולי ההלכות, מדרשים ופסקי הדינים. פסקי הדינים זה סוגים שתמידי, יש פה שלושה סוגים שתמידי החיים, שלושה דברים ש... יש תמידי החיים שתמידי החיים מאוד גדולים פסקי הדינים, זאת אומרת שואלים אותם הלכות, הם יודעים מאוד מאוד טוב הלכות. ויש תמידי החיים של פלפולי ההלכות. הוא כותב הלכות ודינים, העברית שלנו קצת פחות ממוקדת, אז אני אסביר את זה בעברית. יש תמידי החיים שהם... בעיקר בישיבות, תלמידי החיים שנחשבים מאוד מאוד גדולים, והם הכוח הגדול שלהם זה, אתם פחות לומדות גמרא, אבל בכל אופן, רק בשביל להבין, זה לא משהו מהותי פה בספר, זה רק אפיון. אז יש תלמידי החיים שהם, על הרב שח למשל, שמעתם, נכון? אז הרב שח, אני לא יודע אם התקשרו אליו לדעת לשאות הוא הלכות. הוא בטח ידע הלכות. או החזוניש, כן, החזוניש גם היה פוסק. אני מחפש שמות שאתם אולי מכירות. שמות של תלמידי החכמים שהכוח שלהם זה לאו דווקא להגיד מה ההלכה, אלא הם יודעים ללמוד גמרא בצורה מאוד מאוד עמוקה. את הסברות של הראשונים ואת שורשי המחלוקות. רב חיים, שמעתם פעם את השם של רב חיים? רב חיים מבריסק? רב שמעון שקופ? זה שמות ש... בבית המדרש עסוקים בהם המון המון. המון המון עסוקים בכיוונים האלה. הם פחות, אין תלמיד חכם שלא יודע הלכות, לא יכול להיות. אבל יש כאלה שמשקיעים תלמיד חכם שגדלו מאוד מאוד בתחום של להעמיק, פלפולי הלכות כמובן להעמיק מאוד 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 בעומק של הסברות של דעות הראשונים בסוגיה. ופסקי הדינים, תלמידי חכמים אחרים, אני יכול להגיד לכם שמות. הרב עובדיה או... עוד שמות, גברום שפירא למשל, הוא גם היה פוסק, הוא בעיקר היה למדן כזה. למדן, הנה, זה שם שאתם מכירות יותר, הוא למדן. אז המילה למדן מבטאת בעיקר מי שלומד גמרא בעיון מאוד מאוד עמוק. יש ישיבות ששמים דגש על זה, ישיבות ששמים דגש על זה. מה זה מדרשים באמצע? מדרשים זה ממש לא כמו שאתם מבינות היום בעברית. מדרשים זה... רוברט, אני אראה לכם למה. כאילו זה חלק שהוא טכני, אבל צריך גם ללמוד אותו. בואו נראה מה לא. יש לו תלונה לרמח"ל, יש לו כאב. כאב מאוד גדול, שאנשים רציניים לא הולכים ללמוד את מה? ומיד יכתוב את מה הם לא לומדים. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. אהבה, יראה והדבקות והכל שאר חלקי החסידות. אין כמעט אנשים רציניים, אינטליגנטים, אינטלקטואלים, יכולות, גאונים כאלה, שחושבים שיש בכלל איזה סיכוי לממש את היכולות שלהם או להגיע להתקדמויות ופריצות דרך בתחומים של אהבת השם, יראת השם, הדבקות וכל שאר חלקי החסידות. לכן מדרשים זה מה? זה לא אהבה, יראה ודבקות, נכון? כי ללמוד מדרש, מה זה מדרשים היום? בכלל לתת דרשות, להעביר שיעורים, שיחות מוסר, שיחות התערות. מדרשים, אני אגיד לכם מה הוא מתכוון פה. מדרשים זה הדרך שבה לומדים את המשנה מתוך התורה. זה מדרשי הלכה. והיום לא עושים את זה הרבה. אבל יש לנו ספרי וספרה ותוספתא ומחילתא, שזה שמות של מדרשי ההלכה שבהם יש את הדרך המאוד מאוד מסובכת וגאונית שחז"ל למדו את התורה שבעל פה מתוך התורה שבכתב. אתן לכם דוגמאות או שמצינו את הנושא? אני לא חושב שכדאי שנתחיל את הדוגמאות, כי צריך להיות מאוד מאוד בתוך העניינים. עד שאני אסביר דוגמה אחת זה יכול לקחת שני שעות בשקט. אבל איך עושים? יש 13 מידות שתורה נדרשת בהן, נדרשת, נכון? מבניין כתוב אחד, בניין שני כתובים, גזירה שווה, כלל ופרט, סמוכים, יש גם קל וחומר. קל וחומר זה המידה היחידה שהיא עובדת לפי הגיון שלנו. כל שאר הדברים לא עובדים בהגיון האנושי. אז צריך בשביל זה גאונות מאוד מאוד גדולה, אני חושב מרוב שצריך גאונות, זה כבר מאות שנים, כמעט אף אחד לא עוסק בתחומים האלה. בסדר? אבל מה שמאפיין את שלושת התחומים, אדם שהוא סופר גאון, הוא מחפש את עצמו באקדמיה, כך כותב הרמח"ל, נכון? באקדמיה, הוא לא כותב אקדמיה, הוא לא משתמש במילה הזאת, כותב מחקר הבריאה והטבע, תכונה, הנדסה, מלאכות. ומי שכן רואה את בית המדרש כמקום שאפשר לצמוח בו, אז הוא הולך ועושה את זה בעיקר בכיוונים של, של הצד ההלכתי של התורה, או מה ההלכה, או מה העומק של ההלכה, או איך למדנו את ההלכה. זה כיוון כזה. אך על ענייני שלמות העבודה, להיות תלמיד חכם גדול במה זה אהבת השם. להיות אדם גדול, לא תלמיד חכם, להיות אדם גדול, להיות גאון באהבת השם, גאון ביראת השם, גאון בדבקות. יש עולם התורה מייצר ספרים מאוד מאוד עמוקים. בכל הישיבות יש ספרים יש שקשה מאוד להבין אותם. צריך ללמוד גמרא בחריצות גדולה ובהשקעה גדולה בשביל להבין מורכבויות מאוד גדולות גם בהיקפים וגם בתובנות מאוד מופשטות בשביל להסביר סוגיה בגמרא. אתם יודעות של כל מסכת בש"ס, למשל מסכת בבא קמא, אנחנו עומדים עכשיו מסכת בבא קמא בישיבה. מסכת בבא קמא יש מדפים ארוכים 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 של ספרים שחוברו רק בדורות האחרונים, בטח בדורות הקודמים, שהלכות בבא קמא. בבא קמא זה סופר, לקחתי דוגמה לא מוצלחת, זאת אומרת, יותר מדי מוצלחת. כי בבא קמא זה אחת המסכת שהכי עוסקים בה. אבל כל מסכת שתהיה בש"ס, יש עליה תורים, תורים, תורים של מדפים. ועל ספר, איזה ספר? על ספר שמואל, או שופטים, או יהושע, או ישעיהו, תלכו לספריות ולא תצליחו למצוא בהם יותר מדי ספרים. ספריות הכי עשירות, ימצאו שלושה מדפים של ספרים שנכתבו בכל הדורות כולם. שעם כל הכבוד, ספר ישעיהו הוא קצת יותר חשוב מספר, מכל שאר הספרים האחרים, זה תורה שבכתב, זה נבואה. בית המדרש עסוק בכוחות הגדולים שלו בגדול בתורה, בצד הנגלה נקרא לזה ככה. יש נגיד הלכה והגדה, בצד של איך פוסקים הלכות, שזה שוב, אמרתי, זה כולל הרבה דרכים. והש"ס הבבלי, התלמוד הבבלי, חלקים אדירים מתוכו זה אגדתות. אגדתות זה שליש או רבע כמותית, מבחינת כמות המילים. אבל תמיד כולם אומרים שאגדתות זה קל ללמוד, כי כשמגיעים לאגדתות, קוראים את זה מהר, תרגמים את זה לעברית ומשכים קדימה. כשמגיעים לסוגיות הלכתיות של ארבע אבות נזיקין וכמולי, אז וואו, כמה יש שם אחרונים וראשונים ופוסקים ודיונים. והחלק של האגדתות זה נראה פשוט כזה, זה ספרים שהוציאו את כל האגדות וקל לקרוא את זה, כי מישהו ברמה נמוכה יכול גם להבין את הסיפורים. כה עשו חכמינו, קראתם פעם את הספרים האלה? לא צריך להיות ללמוד הרבה שנים בישיבה בשביל להבין את זה. זה נראה כאילו זה ככה. אז ככה הוא קודם, מעטים יהיו מן המין הזה, זה נכתב באיזה שנה מודפס הספר, כתוב לכם אולי? בפעם הראשונה, לא מה שיש לכם. יש הוצאות שכתוב. אולי שזה הסכמה בהתחלה, לי אין. אני חושב שזה לפני קרוב מ-300 שנה. מי שמצאה? תפקוף. 280 שנה. זה הרבה. והוא אומר, כשהוא מתבונן בהווה, במה שקורה, האנשים הרציניים לא יקבעו יוד ולימוד הימי שלימות העבודה. איך, מה זה להיות צדיק? מה זה לאהוב את השם? מה זה יראת, מה זה יראת שמיים? מה זה דבקות? ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. לא בגלל שזה לא חשוב. לא בגלל שזה לא משמעותי. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. כל מי שלומד הוא יגיד, מה פתאום ברור שהכי חשוב בחיים זה מה? זה לא כמה גמרות אני יודע, אלא כמה אני ירא שמיים וכמה אני אוהב את השם. ושלא ידומה חכם, אין דבר כזה להגיד תלמיד חכם גדול, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצל כל הדברים כאלה. אין תלמיד חכם שהוא יודע המון מסכת או דברים פסקה אחת, והוא לא חשוב לו, הדבר הכי חשוב לו בעולם זה יראת שמיים. אין כזה דבר, זה לא פרופסור. אך מה שלא ירבו להן, אז למה אנשים לא מתעסקים בזה? כולם תשאלו, כן, הכי חשוב. אז למה לא ירבו להן עליו? מפני רוב פרסום הדברים, פשיטותם אצלם. כי שוב, מה שאמרנו במותנים, כי זה כל כך טריוויאלי, זה פשוט. שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב. זה... למדנו בעמוד הקודם את הסתירה הלוגית הזאת, שכפי שרוב פרסומם ככה אליהם הם מצוי. איך זה יכול להיות שכפי רוב פרסומם? עליהם מצוי, כי הדברים האלה הם הכי טבעיים לנו, זה הכי לא טבעיים לנו. הכי ברורים לנו והכי לא ברורים לנו. יש לנו שתי מערכות אולי בחיים, נקרא איזה ככה. את הנצח ואת הרגע. יש בנו משהו בחיים שמאוד מאוד מבקש לגעת בנצח. באידיאלי, במילים גדולות, במגמות החיים. ובסוף בכל רגע את חיה רק את הרגע. כל רגע אומר לך, רק רגע, כל רגע אומר לך, תשמעי, יש לך באמת תוכניות גדולות, אבל חכי רגע. חכי רגע, כי אני עכשיו צריך רק את הרגע. מה הרגע מבקש ממך? לא יודע. את מאוד מאוד רוצה לעשות דברים גדולים. נכון, דברים מדהימים, דברים מרשימים כאלה. אבל הבעיה היא שזה נשאר למעלה ולא יורד למטה. שהייתה את מבצע חומת מגן, 20 שנה בדיוק. הטרור הערבי בעקבות הסכם השלום עיקה ועיקה ואוטובוסים התפוצצו והיו עוד מעשי טבח ועוד פיגועים ועוד פיגועים, ובסופו של דבר אריק שרון היה ראש ממשלה, החליט לצאת למלחמה נגד הטרור הערבי, קראו זה חומת מגן. רבין, אמרו שרבין, אחת הסיבות שהוא יצא להסכם אוסלו, כי הוא ראה, כי התחזיות של צהל היו שאם הוא פותח מלחמה נגד הערבים, אז רוב המילואימניקים לא יגיעו. כי עכשיו יש לכולם אינטרנט וכסף, והם יברחו מהארץ ויכולו לעשות חיים קלים, במקום אחר גם יש מלחמות. זה היה אחד מהשיקולים שלו. אז כשהטרור כל כך גדל, אז בסוף אריק שרון הוציא את עם ישראל למלחמה. ואני זוכר חומת מגן, ואני זוכר שהגענו למילואים, הגענו למילואים, היו, הערכות של אקה היו שיגיעו 60% ל-60% למילואים, הגיעו 140%. 140% פרושו של דבר שהגיעו המון נשים שלא הכרתי. לפי החוק, כשאדם מקבל מילואים הוא חייב לבוא, אלה הם כן נוסע לחוץ לארץ. אז יש אנשים, אז היו אנשים, לא יודע איך זה, שקבוע כשהם היו מקבלים מילואים, היו מזמינים כרטיס טיסה לחוץ לארץ. זו הייתה החופשה השנתית שלהם. מי שלא רוצה לעשות מילואים לא עושה, אתם יודעים, בטח קרבי. לא עושה. היום מי שעושה מילואים קרביים זה עורכי דין, זה אנשים עם הרבה כסף. יש להם תנאי חיים טובים ופתאום לוקחים אותם לחודש והם יושבים על החול ואוכלים חול ורצים כל היום ודין קשה. אין בעיה. אין בעיה לא להיות קרבי. ובסדיר הרבה היו קרבי ואחרי זה במילואים הם הפסיקו. ופתאום כשהגיעה חומת מגן הגיעו 140%. 140% אנשים באמת לא ידעתי, לא ראיתי אותם אף פעם. מזמן הוציאו אותם מהפלוגה והם הגיעו. והם היו יכולים למות. זאת אומרת, הם באו למלחמה. הם יכולים לפעול בשבר, אז שלום. כי הם אנשים מאוד טובים, הם אנשים שמוכנים למות למען עם ישראל. אבל רק בגדול, בקטן הם קטנים, אנשים קטנים בקטן. הרב קוק אומר, אין קוטן בגודל. מכירו את המשפט הזה? אין קוטן בגודל? כדאי לכם להכיר. אצל אנשים גדולים אין דברים קטנים. אין שום דבר קטן. אדם גדול, הוא לוקח את הדברים הכי קטנים עם כל הלב. אבל יש פה איזה מלכות פנימי. מה המלכות הפנימי? כדי להגיד, אין קוטן בגודל, אני צריך להיות גדול. ובשביל להיות גדול, אני כבר צריך להגיד שאין קוטן בגודל. זאת אומרת, אין דרך אחרת. אנשים גדולים, באמת אנשים גדולים, ציירים גדולים. ציירים גדולים זה לא ציירים שציירו ארבע ציורים גדולים. ציירים גדולים זה כל ציור שמציירים הוא יפה, נכון? נגנים גדולים, כל שיר שהם שרים זה יפה, יותר רציני מכולם. אנשים גדולים לוקחים את הדברים הכי קטנים ושמים אותה נשמה. והפער הזה בינינו לבין עבודת השם, יש לנו עבודת השם, בגדול כן. בגדול לא ידומה שום אחד שיגיד שזה לא הכי חשוב אצלו. מה הכי חשוב אצלו? יראת שמיים, אהבת השם, אמונה, דבקות. המילים הגדולות הן באמת. יש לנו רגעים כאלה בתפילות, בשמחות, לא עלינו, ברגעים כואבים כאלה, שפתאום אנחנו מתרגשים. וכן, ובשעות מבחן, אז הגודל פורץ בתוכנו, מוסרים את הנפש. אבל הבעיה שבגלל זה אנחנו חושבים שזה טבעי לנו, וזה לא טבעי. הבן אדם הזה שהסכים לבוא לחומת מגן והסכים למות במלחמה הזאת, הוא בסך הכל משתמט, 20 שנה משנים של מלחמה. הוא לא בא. מדינה לא יכולה לחיות רק על זה שפעם אחת הרוח תסעד כנפיך ואתה תסכים לבוא. יש כזה שיר של הרב קוק שנהיה מאוד מאוד פופולרי, יש לך כנפי רוח. שהוא שיר מקסים, אבל לפעמים הוא מרשה לעצמנו בדיוק את הבעיה הזאת. אני יכול להישאר קטן, אני יכול להישאר עלוב, יכול להישאר בטלן, יכול להישאר עצלן. אחרי זה אני אשיר, עלה למעלה, עלה, לעצום את העיניים ויתמוגג. כנפי רוח זה להרים את הרגעים הקטנים. כנפי רוח זה לא רק לחלום, כנפי רוח זה במבחנים הקטנים, באיך אני קם בבוקר. בהלכות הקטנות האלה, בקיצור, ההלכות הקטנות הן בכלל לא קטנות, אתה לא יכול להסתכל. כנפי רוח זה מה הציפור עושה עם הכנפיים? מה אנחנו מדמיינים שעושה? היא מתגברת על כוח המשיכה, היא מתגברת על החומר, היא מצליחה לעוף. הרמב״ם אומר שאין לך אדם שלא חולם לעוף. בקיצור, אתם חולמות לעוף, ככה הרמב״ם פסק ואי אפשר להתווכח איתו. כולנו חולמים לעוף. לעוף, כמו שהכתוב של המלאכים יש כנפיים. כנפיים של ברווז כזה, הם שקופים מלאכים, נכונים. כמובן שמלאכים לא כבולים לחומר, הם לא נשלטים לידי החומר. אז כשאומרים יש לך כנפי רוח, הכוונה שאני יכול להתגבר על הרגעים הקטנים האלה. החומר זה הרגעים הקטנים שכן, כן, אני מאוד רוצה, אבל רק עכשיו לא, ורק עכשיו לא, רק עכשיו לא, עוד מעט. אני מאוד רוצה לכוון בתפילה, רק לא את המילה, אני לא רוצה, את המילה הזאת פספסתי, את המילה הזאת פספסתי, את המילה הזאת פספסתי. בגדול, בטח, אני בא עכשיו לתפילה, התפילה הבאה שלי, בטח, תהיה רצינית. אבל לקחת את המילים הקטנות ולא להצליח להבין שזה שאני חושב אותם ומרגיש אותם, אני באמת רוצה אותם, באמת. אין לך שלא רוצה אותם. אבל אין קשר ביני לבין זה. אני באמת מוכן למסור את הנפש שלי למען עם ישראל, אבל אתה משתמט. אי אפשר פעם ב-20 שנה או פעם ב-10 שנים לבוא. כי אי אפשר לבנות מדינה ככה. כי אם אתה לא בא 10 שנים, אז אתה מחליש את מערכות הביטחון, אז ראש הממשלה מבין שאין לו אף אחד שעומד מאחורה, ואין אף אחד שייתן את הלב. לא, לא, מה התכוונתי. זה לא עוזר מה התכוונתי. לא עוזר. מה שעוזר זה מה את רוצה. זה ודאי שמה שחשוב יותר מכל זה מה את רוצה. אבל אי אפשר להגיד אני רוצה. אנחנו רוצים מיליון דברים. כל הדוגמאות שזה בנים, מה אני אעשה? אז אני אתן דוגמאות מבנים. זה לא משנה, יש הרבה בנים שרוצים ללכת ליחידות עילית, מה הם באמת רוצים. הם הולכים לגיבוש ומאוד מאוד רוצים לעבור את הגיבוש. אבל הם גם מאוד מאוד רוצים שהראש שלהם לא יתפוצץ מרוב כאבים. והם מאוד רוצים שהרגליים שלהם לא ישרפו מרוב יבלות. אז הם לא יעברו את הגיבוש, זה לא נקרא להגיד שהוא רוצה. אתה רוצה? כן, אני רוצה, אבל בתנאי שהכתף שלי לא תצרח מכאבים. אז אתה לא רוצה לעבור את הגיבוש. להגיד מה אני רוצה זה סתם מילים, זה לא סתם מילים, זה חשוב. אבל בסופו של דבר זה לא קובע מי אני, יש לי המון רצונות. ואני צריך להחליט מה הרצון המנצח, מה הרצון האמיתי שלי. מה הכל? ואם אני באמת רוצה לעבור את הגיבוש הזה, תסליחו לי על הדוגמה, אז אני צריך להחליט שאני לא רוצה, רוצה. אני ממקד את הרצון הזה מעל כולם. בשביל רק ממקד את הרצון הזה מעל כולם, זה מה שמסיעת שלום רוצה שנעשה. איך לוקחים את הגודל ומכניסים אותו לקוטן? ללמוד את ענייני האמונה ויראה ואהבה. מה פתאום ללמוד את זה בכלל? מה, אני לא רוצה לאהוב את השם, מה, אני לא רוצה לאהוב את השם? מה, אני לא יודע מה זה אהבה? כל אחד יכול להתאהב. אז אני גם אז כן, בטח, אני יודע מה זה אהבה. אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים בשכל, יודעים במילים, יודעים בכותרות, ולא יודעים איך בונים את זה, איך מתרוממים לשם, איך מעצבים את זה, איך מעצימים את זה, איך נלחמים נגד החולשות של זה, איך נפתחים פה מערכות יחסים מטורפות מול אלוקים. אז מה זה יראה באמת, מה זה יראה מבולבלת, מה זה יראה מעצימה, מה זה יראה מחלישה, מה זה יראה מתוסבכת. יש בזה המון 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 ביאורים שהם נוגעים לי. אנחנו פיתחנו טכנולוגיות מדהימות בחומר. והנפש שלנו יותר, הרבה יותר עשירה מהחומר. איך אנחנו מקימים גדודים כאלה של מדענים ומדעניות שיקדישו את חיים למחקר של האוצרות האינסופיים שיש בנפש שלנו. איך אנחנו, צדיק זה לא רק מי שמסכים לסבול, הוא מסכים להחמיר, הוא מסכים לעשות מצוות. זה באמת יפה, הוא באמת צדיק. ולא רק מי שרק ילמד תורה כל היום הלכות, זה באמת יפה, זה באמת צדיק. אבל יש משהו, קומה אחרת לגמרי, איך עושים את העולם הזה, זה אל העולם הבא. איך חיים את הסוד, חיים את הרז שפרוס פה על פני כל המציאות. איך אני מאפשר לעצמי לא רק לדבר דברים גדולים, אני לא מזלזל בכהוא זה. אין באמת מה שהוא כותב. אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזה העיקר הגדול, בטח. והשם הכי גדול זה להגיד למישהו צדיק. אבל בפועל לא משקיעים בזה, משקיעים בלעשות המון דברים שהשם רוצה. השם רוצה שנלמד תורה, אנחנו לומדים תורה. השם רוצה שנקיים מצוות, אנחנו גם מקיימים מצוות. אבל יש פה עוד קומה, זה לא קומה, זה השורש, זה הליבה של הכל. שהרמח"ל כואב מאוד את זה שזה לא קורה. מרוב פרסום הדברים פשיטותם, ייראה, לא ייראה להם צורך להוציא ביונם, זמן רב. זה טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי. זה דברים בחברה בריאה, בעולם בריא. כשבית המקדש ייבנה בעזרת השם, וישראל ישכנו כולם על אדמתם, בעזרת השם במהרה בימינו, אז ברור שהדברים האלה יהיו יותר פשוטים. אבל כשאנחנו בגלות, ואחרי תקופה ארוכה של גלות, הדברים האלה מתבלבלים, מתבלבלים. ואנחנו לא מודעים להתבלבלות הזאת, ולכן קשה למצוא אנשים שמשקיעים בזה בגדול. כך כתב הרמח"ל לפני 280 שנה, והוא שינה דברים, הרמח"ל, בזה שהוא כתב. את הספרון הקטן הזה, מסיעת שרים, הרבה אנשים לומדים. תנועת החסידות ניסתה לפתח את זה יותר. אני חושב שמי שעשה את המהפך, את השינוי הדרמטי הגדול, זה הרב צבי יהודה זצ"ל, שהוא ככה... היו צדיקים גדולים בכל הדורות, היו אנשים מעמיקים בכל הדורות, אבל הרב צבי יהודה ככה גרם לתנועה אדירה של הרבה בתי מדרש, שבתוכם הרבה אנשים משקיעים המון ב... להיות תלמידי חכמים, באמונה, במוסר, בעבודת השם, במה זה אהבה, במה זה יראה בתחומים האלה. אבל בפועל, המציאות שהרמח"ל מתאר, בתי המדרש נפגש איתם, הם בתי מדרש שמגדלים המון תלמידי חכמים, צדיקים, צדיקים, מכוח התורה הם צדיקים, אבל בפועל, לעסוק בזה, הם לא מתעסקים בזה. אז מה קורה? לא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה אמין, כי אם אצל אותם שאין שמחלם כל כך דק וקרוב להיות גס. אנשים יכולות קוגניטיביות נמוכות, הנה, הצלחתי להגיד את זה בלי להעליב אף אחד. אנשים שצריכים, מאותגרים, ומה הם מאותגרים? לא יודע, אומרים כל מיני מילים יפות היום. הרמח"ל לא ידע להגיד את זה. שיש להם קליטה נמוכה. שאלה תראה אותם שוקדים על זה, על כל זה ולא יזוזו ממנו. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס שכל. אני לא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. אומרת, אני אתן דוגמאות, אולי כן נבין את זה. תולדות המנהג, מה שיוצא מזה זה רע מאוד, לחכמים ובלתי חכמים. כי גורם שמאלה ומאלה יחסר, החסידות האמיתית ויהיה יקר, יקר זה נדיר מאוד למצוא אותו בעולם. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו, ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם בו, עד שמה קורה? עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלויה באמירת מזמורים הרבה ובידועים ארוכים מאוד, צומות קשים וטבילות כרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה, והחסות האמיתי הנרצה והנחמד רחוק מציור שכלנו. אז בשביל להבין מה כתוב פה, תראו, יש פה שתי ביטויים. כתוב פה מזמורים הרבה ובידויים ארוכים, נכון? ככה יוצא שאנשים חושבים שהחסידות תלויה במזמורים הרבה ובידויים ארוכים. כמה זה הרבה לפי דעתכם? להיות חסיד או חסידה צריכה להגיד מזמורים הרבה. כמה זה הרבה? יש לכם רעיון כמה זה הרבה? 5 מזמורים זה הרבה? 12 זה הרבה? 150 זה הרבה? 6,000 הרבה זה הרבה? וידויים ארוכים מאוד. כמה זה ארוכים? חצי שעה, רבע שעה, יומיים? מה זה הרבה? אתם לא עונות. למה אתם לא עונות? כי? כי נכון, כי הרבה וארוך, זה מילה לא מובנת. זאת אומרת שיש הרבה. כמה זה הרבה? מה, מה? תגיד מה? יחסי למה? אז כמה מזמורים הוא אומר החסיד הזה? יחסית למה זה הרבה? וידוי ארוך, יחסית למה זה הרבה, ארוך? זה מאוד פשוט התשובה, נכון? הרבה וארוך זה יחסית אליי. זה סובייקטיבי. להגיד מזמורים הרבה זה להגיד מזמורים שמשעממים אותי. זה מזמורים הרבה. כשקשה לי, כשלא נעים לי, כשאני לא מחובר לזה, אז מה? אז זה הרבה. זה יכול להיות מזמור אחד שלא נגמר, כי זה... יש כזה כלל, אתם מכירו אותו בחיים? כמה שהשיעור יותר משעמם, ככה הוא נהיה יותר ארוך. ככה זה. וכמה ששיעור יותר מעניין, וופ, הוא נגמר. זה תמיד בחיים ככה. כשאת מחוברת למשהו, כשאת מזדהה עם משהו, כשאת אוהבת למשהו. אז זה הכי מעניין שבעולם, הם נותנים לך ספר שאת מתה עליו, ואת כל כך נהנית ממנו, ומה, הוא מרים אותך. מגיעה לעמוד 700, אומרת, איי, חבל שנגמר הספר. ואם זה ספר על הפנים, אז גם זה 50 עמודים, אין לך כוח לקרוא אותו. הוא כבד, הוא מלא. אז מה מאפיין את החסיד? אני חושב שזה סוף, אני חושב שזה פתח להבין מה הרמח"ל אומר. מזמורים הרבה וידועים ארוכים. ככה החסיד, ככה חושבים שזה חסידות. הוא אומר, אתה יודעת מה הפירוש המילים להגיד תהילים? מה זה להגיד תהילים? מה זה להגיד? איזה מילה הייתם רוצות שנגיד במקום להגיד? לקרוא תהילים למשל. תהילים זה שירה, מגידים שירה, יש ספר שמגידים אותו. יש ביידיש ביטוי כזה, טילים זייגר, קורא תהילים. היו יהודים כאלה, כל היום קורא תהילים. הם לא הבינו מילה ממה שכתוב שם, ברוב המקרים, בחלק מהמקרים, בסדר? תגיד את תהילים, נו תגיד, בואו נחלק את התהילים. ואז כולנו קוראים את התהילים. זה עושה משהו, אתם חושבות? בטח זה עושה משהו. כי האותיות של התהילים קדושות, מה השאלה? והפסוקים של התהילים קדושים. בטח זה עושה משהו, אבל זה הרבה. החסידות המגונה נדמת לנו כאילו, כשהילדים שהיו קטנים יותר, אז קניתי להם פאזל רצפה, כזה פאזל ענק כזה. וזה הפאזל של צדיקים. כל אות היה לפי א' ב' עם ציור של צדיקים, של א'. א' היה ארון קודש נניח, בסדר? ב' היה בית כנסת, ג' היה... אין לי מושג. מצוות. אין לכם? גמילות חסדים. ציירו איזה גמילות חסדים. מה היה מצויר באות צדיק? היה מצויר איש מסכן כזה, עם פנים כמותות. צדיק. צדיק, זה היה צדיק. כך היה כתוב בפאזל, לא היה כתוב, היה מצויר. זה לא יצא לנו מהראש. כשאת רוצה לספר על מישהי צדיקה, או מישהו צדיק, את הרבה פעמים בורח לך, אם לא תשימי לב, כמה הוא הסכים להיות מסכן. כמה הוא ויתר, וכמה הוא סלח, וכמה הוא ויתר, וכמה הוא סלח, וכמה היא לא אכלה, וכמה היא לא שתה, וכמה היא רצה. אחרי זה ראיתי ספר שברסלב הוציאו על הצדיק, אז בכריכה שלו, לפני הרבה שנים, בכריכה שלו רואה איזה איש בריון כזה, חזק כזה, עם חיוך כזה גדול. עשה טוב לפחות שהצדיק הוא איזה ייצור מסוגף. אבל צדיק זה פגע בנו, מטומאה שהבאנו הביתה מהגלות, שצדיק זה מי שמתייסר ומי שמסתגף. תראו, אין צדיק שלא מסוגל לשלוט ביצרים שלו, אין מה לדבר. ולפעמים צריך להגיד, לא! לעצמי ולדחפים שלי. אבל ודאי זה לא מה שעושה אותי צדיק. צדיק זה לא אם אני אוכל קצת או... זה לא בכיוון, זה הטעויות האלה. בחסידות, אז הוא גם אומר מזמורים, אבל המזמורים שהחסיד אומר זה כיף לו. הוא נהנה מזה. הוא קורא פרק תהילים והוא נשאב אליו, ואז באמת יש לו כנפי רוח. הוא מרגיש כמעט כמו דוד המלך כשהוא קורא פרק תהילים. אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים, אז אנחנו אותיות קדושות, זה באמת אותיות קדושות, כל הכבוד. מותר לסבול, בטח מותר לסבול. אבל זה לא מאפיין שום דבר בקרבת אלוקים שלך כמה הסכמת לסבול. זה משהו חיצוני. אז יחסר, אני חוזר עוד פעם. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס שכל. יש כל מיני קריירות בעולם. המילה קריירות היא לא מוצלחת, בכל אופן אני אשתמש בה. יש כל מיני הצלחות בעולם, בהצלחה בלהיות צדיק. זה כל הכבוד שהוא צדיק, אבל אנחנו לא רואים פה איזה משהו גאוני ומדהים וקומת חיים חדשה. מישהו עשה כל מיני תפקידים חשובים, בעלי משמעויות, או גילה, תרופות חדשות, או פיתח מכשירים, אז אנחנו, וואו, כל הכבוד. כשמישהו צדיק, כן, צדיק, כל הכבוד, אבל זה לא... אולי אנחנו מעריכים את ההסתפקות שלו במועט, או אנחנו מעריכים איזשהו מתוק וטוב. אנחנו לא מתרשמים מהיכולות שלו, מהעוצמה הגאונית שלו. מה שקורה זה שיחסר מאלה ומאלה. זה משפטים קשים, מה זה יחסר? תודות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים מתחכמים. כי תראו, כשמישהו לומד הרבה גמרא, אז זה מעדן אותו, ברור. למה אנשים באים לישיבות? הם יודעות למה אנשים באים לישיבות? במקומות שלא מכריחים אותם אבל ישיבות, הם באים לישיבות כי הם ראו חבר'ה בסניף שמבוגרים הם שנתיים שלוש, או אחים ש... או חבר'ה מהישיבה התקנית שלהם, שנכנסו איקס לישיבה ויצאו אחרת. אז הם אומרים, גם אני רוצה. יש משהו בתורה, גם כשלומדים רק גמרא, שמאוד מעדן, מאוד מגדל, מאוד ממתק את החיים. בטח שכן. באמת לכם, גם להגיד תהילים זה טוב. להגיד תהילים גם בלי להבין. יש כאלה פותחים את התהילים, לא מבינים מילה, רק בוכים כל התהילים. אז זה דבר ענק. זה דבר שנוגע עמוק, עמוק, עמוק בתוך הקדושה. בקדושה לא נוגעים רק דרך ההבנה. בקדושה נוגעים גם דרך החיים. מי שאוהב אותי לא תמיד מבין אותי, ומי שמבין אותי לא תמיד אוהב אותי, זה לא תמיד חייב להיות ביחד. התובנה והחיים. אבל... אם נצליח, לזה הרמח"ל חותר. הרמח"ל רוצה כבר 280 שנה. יתקדם הרבה, אבל יש עוד הרבה הרבה. אל תדאגו, אתם יודעות, לפעמים אתם חושבות שנולדתם בדור משעמם. אם היית נולדת בזמן האצל והלכי, או בזמן מתתיהו, או בזמן... וואו. את הכל סדרו, זהו, אז שאת נולדת ברגע הכי מעניין בהיסטוריה. שהביצות הרוחניות מפעפעות קדחת בכל עוז. שצריכים אותך יותר מכל תקופה אחרת אולי בהיסטוריה. שצריכים שיסכימו שיקומו כמה בנות וכמה בנים. ולכו על זה בענק, יש אוצרות אינסופיים. נכון, איינשטיין גילה שבכל אטום יש צצת אטום. אז הרמח"ל קורא לנו לגלות איך בכל נפש יש, בלי מילים, בפועל. אנרגיה שהיא הרבה יותר גדולה מפצצת אטום, אנרגיה של חיים, של קודש. וכשאנחנו לא מעלים את זה בדעתנו, כן, אהבת השם, יראת השם, אז אנחנו מפספסים גם את החזון העתידי, הענק, הגדול הזה. כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אז מה אתם חושבות, שנשלח להם, את מה נשלח להם? נשלח להם גמרות? כן, גמרות, תרגמו לקוריאנית, תרגמו לאנגלית, תרגמו לערבית, אבל לא זה הכוונה. הכוונה שכשאנחנו נזהה את כוחות החיים העוצמתיים שנולדים בנו, יצאה מקרבת אלוקים, אז נחדש קומה תרבותית חדשה לכל האנושות. שכל מה שהיה פעם, כמו שהטכנולוגיה של פעם היא נראית כל כך עלובה לעומת הטכנולוגיה של היום, אז ככה כל עבודת המידות וכל הקשר לאלוקים וכל התפילה. יש לנו דוגמאות כאלה בחז"ל, בתנ"ך. טכנולוגיה עוד אף פעם לא הייתה כזאת רמה, אבל יש, אתם מסתכלים על התפילות של רבי חניה בן דוסה וחניה מעגל. יש תנאים, ובתנ"ך בכלל יש, לא צריך להגיד שמות, כולכם מכירים. אז אנחנו פספסים, כאילו יש אוצר אדיר שתמון בתוכנו, תמון בתוכנו. ואנחנו גם את האוצר העתידי הזה מפסידים, וגם את הקטן. את הקטן, מה שקורה, להיות צדיק זה שם חיבה כזה. כמו להגיד על מישהו איזה חמוד, איזה חמודה. דבר אחרון שאת רוצה שיגידו עלייך שאת חמודה, את לא חמודה, את לא רוצה שיעריך אותך בגלל שאת מחייכת. את רוצה להיות שווה באמת, להיות משמעותית, להיות בעלת ערך, להיות... אז היום צדיק, תביא סיגריה, זה בדיוק של הביטויים ש... אתה טוב, אתה מסכים להביא סיגריות לפי חלק מהאנשים, זה הפרמטר בשביל לבדוק אם אני צדיק או לא צדיק. אבל החסידות תלויה ב... מה המכנה המשותף? מזמורים הרבה, וידויים ארוכים, צומות קשים. צומות קלים או קשים? צומות זה טוב או לא טוב, אז יש פה דיוק. אם הם קשים הם לא טובים. אם הם קלים הם טובים. צומות הם... חשוב לצום מדי פעם, בתנאי שמה? בתנאי שזה לא קשה לי. מה הכוונה, זה לא קשה לי? אני לא נהיה צדיק בזה שאני לא אוכל. זה לא הופך אותך כאו זה יותר צדיקה בזה שאת לא אוכלת. לפעמים אם את רוצה להתנקות פנימית, לפעמים את רוצה להיות מרוכזת בעולמות הפנימיים שלך, ואז את אומרת, היום אני עושה הפסקה. לא בגלל שהאוכל רע, אלא בגלל שאני עסוקה בעולם הפנימי שלי, ואז הצום הוא לא קשה. נכון? זה כתוב בהרבה מקומות, כמו אתם מכירות את זה. אם ילדים קטנים שהם צומים, צמים בצומות הראשונים שלהם, אז מהצהריים כבר מתחילים לחגוג את הארוחה שלהם. הם קונים ומסודרים, מסתכלים פה ומוסיפים משהו, מוסיפים. חצי מהצום עובר עליהם במה, מתי יבוא זה לידי והקיימנה, מתי אני אוכל סוף סוף לזלול את ארוחת ערב. זה לא בדיוק יום מרומם, לא בדיוק יום נשגב, יום שהבטן קרקרה לי כל הזמן. חבל. תוכלי נורמל, בסדר גמור, תהיה עסוקה בדברים רציניים. אבל לפעמים, אולי, יכול לבוא איזה יום שמתחשק לך. לא בגלל שאני צדיקה בזה שלא אכלתי. מתחשק לך לעבור איזה תהליך פנימי של בירור, מתחשק לך לעזוב בצד רגע את כל החיים האלה, לשבת כזה מול נוף יפה כזה, ולחשוב מחשבות. אז זה צומות לא קשים. לא אכפת לי שיהיה קשה. אכפת לי שאני לא... כשלא לומדים אמונה, אז רגשת הצדקות, מי שבונה אותה זה האומללות, כמה שאני מסכים להיות יותר אומלל. והיה צדיק ופרייר, אני עם אותו דבר, נכון? נדמה. כשצדיק ופרייר הוא צדיק, אבל פריירית זה המילים הכי הכי נכנפות אחד מהשני. בהתנהגות זה אותו דבר אולי. מי שוטף את הכלים שאף אחד לא שטפה? זה תמיד אותה אחת, נכון? אז היא צדיקה ופריירית, זה שאלה. אם היא במדרשה פה היא צדיקה, אבל בעיקרון היא צדיקה ופרייר, זה תלוי בשאלה, אם מה? אם היא שמחה לעשות זה או לא שמחה לעשות זה. אם היא עושה את זה כי יש לחצים חברתיים, אם היא עושה את זה כי היא רוצה להיות צדיקה, אז היא פרייר. אם היא עושה את זה כי אכפת לה מהמדרשה, ואם היא עושה את זה כי היא עושה את זה בכיף, ואין שום בעיה, ואם היא עושה את זה כי באמת טובה והיא רוצה לפנק את חברה שלה, אז היא צדיקה, זאת אומרת, ההבדל בין צדיקה לפרייר זה בלב. ומה בפרמטרים האלה? אם הצדיקה האמיתית בית שחת מוכנה לסבול ולהקריב, ברור. הרגליים כואבות למי שרץ הרבה, גם אם הוא רוצה את זה וגם אם הוא לא רוצה את זה. אבל זה קומת חיים אחרת לגמרי. וכשאין השקעה, כשלא שולחים את מיטב הכוחות, כי למשל להשקיע את הקריירה בלגדול באמונה, זה ברוב המקרים פחות משכורת, למשל. ולהיות, ללמוד מקצוע, בדרך כלל זה 4 שנים, את רצינית, תעשה אחרי זה תואר שני. אבל ללמוד איך מרמים את עם ישראל, איך גואלים אותו, איך בונים לו את בית המקדש, איך מגדלים נביאים, נו, בואו נגיד את המילים הגדולות, דוגרי. אז זה יותר ארוך, יותר קשה, ואין תעודות שמוכיחות לך שאת הצלחת. זה את מול קונך, איך מגדלים אנשים שיסכימו להתפלל, כמו ש... כתוב בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשר אלוקים בכל קוראינו אליו. אז זה לא בכיוון, בגלות זה לא היה בכיוון. וברוך השם כשחוזרים הביתה, אז זה הולך והולך והולך משתנה. זה לא מדבר רע על מי שלא עושה את זה, אבל זה החמצה. הנה הרמח"ל עצמו, אתם יודעים, הרמח"ל נפטר בגיל 36-7. הרמח"ל... דיברנו על הרמח"ל קצת? אנחנו לומדים את הספר שלו, אבל זה קשור פה. לרמח"ל, כשהוא היה בגיל שלכם, אתם עוד לא בנות 20 ברובכם, נכון? כשהרמח"ל היה בגיל שלכם, הוא כתב כרך חדש של הזוהר. זוהר חדש. אם את תכתבי כרך חדש של הזוהר, לא בטוח שהרבה יקנו את הספר. בסדר? לא בטוח גם שידפיסו. בואו נאמר שיהיה קשה לקחת את זה ברצינות. אבל הוא כתב ככה, הרבה, עשו לו את המוות לרמח"ל, או מה זה עשו לו את המוות? באמת עשו לו את המוות, הוא לא סתם נפטר בגיל 37. היה לו מגיד, מגיד זה בא מלאך שבא ומגלה לו סודות. תראה שחברה שלך אומרת, יש לי מגידה. זה יצא נורא. יש לי מגידה, מלאכית שבאה ומגלה סודות. תצחקי, נכון, תשלחו אותה לאשפוז או לטיפול. לא תקחי את זה ברצינות. אז רבני איטליה, הוא היה חי באיטליה מאוד מאוד נבלו. הוא היה תלמיד של אחד מגדולי ישראל, קוראים לו רבי ישעיהו בסן. בסן, בשן. מוארי בשן, בסן, לא יודע איך קוראים את זה בדיוק. אז הוא היה תלמיד שלו, ורבני איטליה, הם אומרים, יש פה איזה משיח שקר, יש פה איזה משוגע. הוא מספר שהוא כותב כרכים של הזוהר, שרשב"י מדבר איתו. אז הם שאלו את... היו הרבה שאלות על רמח"ל. שזה לא יכול להיות שיש בן אדם כזה. מוארי בסן, שהיה מקובל על כל גדולי ישראל, אמר שזה נכון, הכל נכון. שהוא באמת בחור בן 20, אבל באמת הוא קודש קודשים, הוא משהו מפחיד. רק קושייה אחת הייתה לו, שהוא לא הצליח למצוא פתרון. אמרו שזה לא יכול להיות שהוא יודע את סתרי תורה בלי שהוא נשוי. אז מוארי בסן אמר שזה נכון, ואחרי זה הוא התחתן, פתר גם את הבעיה הזאת. אבל המשיכו, המשיכו והמשיכו, עשו לו את המוות. והוא המשיך, קברו את הספרים שלו, ונידו אותו, והחרימו אותו, ביטלו את החרם, ועוד פעם החרימו אותו. בסוף ימיו הוא בא לארץ ישראל ונפטר פה סוף ימיו, בגיל צעיר מאוד, בגיל, אמרתי לכם, לא הגיע, לא הספיק להגיע לגיל 40. הוא כתב המון ספרים מאוד פנימיים, מאוד סודיים, בקבלה. אבל הספר, זה ספרון קטן, מה זה הספר? זה ספרון קטן, הספר שכל עם ישראל לומד אותו, חסידים, מתנגדים, כולם. זה הספרון הזה שהוא חורה, ספר הדרכה פשוט. אני מתכוון שהרמח"ל, הספר הזה זה היומן שלו. את הספר הזה הוא כתב לעצמו כשהוא היה בן 16, אולי בעל פה הוא כתב לעצמו. ככה הוא בנה את עצמו. הרמח"ל בנה בעצמו זהירות, וזריזות, ונקיות, ופרישות, וטהרה, וחסידות, וענווה, ויראת חטא, וקדושה. אם את תלכי בדרך הזאת, אז יהיה לך רוח הקודש. זה נשמע מדע בדיוני, אבל אפילו מה שכותבים מדע בדיוני בסוף נהיה. כל הדברים שאתם מחזיקות פה, כל הדברים שאתם משתמשים בו בהתחלה, זה היה מדע בדיוני. זה סופר מדע בדיוני כתב שאפשר להכשיר את הקלטה. איזה מדהים את זה, נכון? ז'ול ורן כתב שאפשר להקיף את העולם ב-80 יום. תראו את הסיפור הזה. 80 יום היום באמת... ברכבת מקרטעת צריך 80 יום בשביל להקיף את העולם. ו-20 צוללות, הוא פינטז את זה, ואחרי זה באו מדענים ומימשו את זה. אז את התנ"ך, אנחנו רוצים להחזיר את התנ"ך לתחייה. הרב קוק כותב על הדורות של הגאולה, שעתידים לצאת מהם נביאים גדולים מנביאי התנ"ך. אז מישהו שמרים את השמיים עד לאינסוף כבר יש לנו. הרמח"ל בסוף, הדבר המרכזי שנשאר בו, תראו, הוא בנה את עצמו עד לקדושה, וכשהוא הגיע לקדושה, דיברו איתו מלאכי, והוא כתב כל מיני סודות. ומה הכי הכי נשאר? האמצעי, נכון? למה להגיע לקדושה? כי בקדושה הם גלו סודות. מה הכי נשאר מהרמח"ל? מה הרמח"ל הכי מפודר? דווקא הספרון הדרכה הזה, כאילו האמצעי, איך אני נהיה רציני? אז מה שעם ישראל בעיקר... מתעניין, עסוק, דואג, מתגעגע, זה איך, מה הדרך, מה הכלי. הוא נתן לנו כלי. הרב קוק כותב במוסר אביך שכל אחת צריכה לכתוב לעצמה מסילת שרם. זאת אומרת, הרמח"ל לא כתב לך את זה. זה מין ספרון הברכה מאוד מאוד כללי. צריכה ללמוד אותו, את השלד הזה, אחרי זה את השלד הזה לשים לעצמך. נכון, אתם מכירות איך מציירים, מציירים שלד, ואז מלבישים את השלד במה? בחולצה, או בחצאית, או במכנסיים, את מחליטה. יש שלד ואז עושים על השלד פרצוף של בן, של בת. אז הרמח"ל פה זה שלד. זה מבנה שנכון לכל עם ישראל. איך את מלבישה אותו בעצמך, איך את מלבישה את עצמך על השלד הזה, זה כבר את צריכה לכתוב לעצמך, להשקיע, להתעסק. איך עושים חסידות נרצה ונחמד. מה זה נחמד? שאנחנו חומדים בו, מתגעגעים אליו, חמדת ימים אותו קראת. החסידית האמיתית היא לא מסכנות, היא הדבר הכי כיפי שבעולם. הכי שמח, הכי יפה, הכי גדול, הכי עוצמתי. אם נלמד את זה, אם לא נלמד את זה, אז נרגיש מרוצים ונהיה תקועים כל הזמן ברגע הקטן, שכל כך רוצה שנזהה בתוכו את הנצח, כל טוב.